תודה. זה מקסימים אתם. צהריים טובים. אנחנו נתחיל בזמן, נכון? יפה. טוב, אני מחויב קודם כל לתאום ציפיות. אין שיעור שני בנבואה, ואז אנחנו נהיה נביאות ונביאים, בסדר? זה... אמא של מיכל, את אולי הגעת לפה לשיעור של הרב רפי, אבל אנחנו התחלפנו. נו, היו ימים, ימי אלמי העליזים. טוב, אז אנחנו ניכנס מיד לעניין. למה זה שיעור ראשון בנבואה? אנחנו נסביר בהמשך, זאת אומרת זה יהיה מובן בהמשך, אבל הנושא של הלימוד שלנו הוא ספר הושע. ספר הושע מחולק, אם אפשר לומר, לשלוש חטיבות מרכזיות. החטיבה הראשונה, שלושת הפרקים הראשונים, שבשניהם, בשלושת הפרקים הללו, שני סיפורים על ציווי, על הנביא, לשאת אישה. אנחנו עוד מעט נרד לרזולוציות יותר גבוהות, נראה את הדברים הללו. לאחר מכן חטיבה של 11 פרקים של נבואת הוכחה קשה ביותר, נבואת הוכחה קשה ביותר לישראל, לא ליהודה, לישראל, מה שנקרא בלשון הנביא הושע אפרים, מה שלוקח אותנו יותר ויותר לסוגיית בני יוסף, בני יהודה, והפרק החותם, שהוא פרק שנראה, מאיפה הוא נלקח אחרי כל ה... פרקים הקשים הללו, פרק שכולנו מכירות ומכירים, משבת תשובה, או בעצם לשם הפרק הזה, שבת תשובה. שובה ישראל, ישראל עד השם אלוקיך, כי חשלת בעווניך. קחו עמכם דברים ושובו אל השם, כל תישא עוון וכך טוב וכולי. לא בכדי נבחרה ההפטרה הזאת להיות הפטרת שבת תשובה. כי אולי דווקא אחרי תקופה כל כך משמעותית, הייתי אומר גם מייסרת של חודש אלול ועשרת ימי תשובה, או לפחות מהם גם ראש השנה, כי יום כיפור יבוא אחרי שבת תשובה, אבל לפני כן, אחרי, גם הייתי אומר, אנחנו בעיצומן של שלוש דפורנותה, ואנחנו נתחיל את זין דנחמתה. ולאחר שנגמור את זין דנחמתה, אז תבוא שבת תשובה. כלומר, אחרי כל התקופה המייסרת בתשובה הפרטית, ודוחפת למעלה בתשובה הכללית, זין דנחמתה, מגיעה לא כפרק בפני עצמו. נבואת תשובה ישראל עד השם אלוקיך, כנבואת נחמה, אבל גם כנבואת שיא, שאומרת שהתשובה הגדולה ביותר היא בעצם תשובת ישראל לארצם, תשובת ישראל לממלכתם. סוף סוף יהיה לנו, יהיו לנו ימים של שיבת הדוד לרעיה, שיבת האישה אל אישה. וזאת הסוגיה של ספר הושע. אז אני שוב חוזר שלוש חטיבות. חטיבה ראשונה, שלושה פרקים ראשונים. חטיבה שנייה, 11 פרקי תוכחה אמצעיים. ולאחר מכן, פרק הנחמה, פרקי הנחמה הקנונים בתנ"ך, פרק י' של ספר הושע, שלא בכדי נבחר כהפטרת שבת תשובה. ספר יהושע נפתח בפתיחה מוזרה, קודם כל מבחינת צורת הפנייה של צורת התיאור של הפנייה של הקדוש ברוך הוא אל הנביא יושע. אני רוצה לקרוא את הפסוקים הראשונים ברשותכם. דבר אדוני אשר היה אל הושע בן בארי בימי יוזיה, יותה, מחז, חזקיה, מלכי יהודה, ובימי ירובעם בן יואש מלך ישראל. תחילת דיבר אדוני בהושע. את נחתה, אמצע פסוק, פרשה פתוחה באמצע פסוק, מתחילה פרשייה חדשה, אנחנו באמצע פסוק, ויאמר אדוני אל הושע, לך קח לך אשת זנונים וילדי זנונים, כי זנות תזנה הארץ מאחרי אדוני. תחילת דיבר השם בהושע, לשון מוזרה שאנחנו לא מוצאים אותה אצל אף נביא אחר, תחילת דיבר השם בהושע. אני אומר שוב את נחתה, ואני מצפה להמשך הפסוק, אבל בינתיים נסגרת פרשה, ופרשה פתוחה, זאת אומרת, יש מי ש... מכיר את התנ"ך ומכיר את התורה, אז זה אנטר. פרשה פתוחה זה עוברים לשורה הבאה. פרשה פתוחה זה משהו קרה פה באמצע, שמתחילה ממש פרשה חדשה, לא איזה אינטרמץ או הפסקה כזאת של שבע אותיות, מקום שבע אותיות שזה פרשה סגורה, אלא פרשה פתוחה. זאת אומרת שבאמת קרה פה משהו, צריך להפסיק ונתראה מחר. אבל אנחנו באמצע פסוק. אנחנו באמצע משפט, תחילת דיבר השם בהושע ו... אין, איך נמשיך? אז כל הצורה הזאת, הביטוי, תחילת דיבר השם בהושע, זה אומר שם על הושע. כמו בכל הנביאים כולם. וכמו שמיד מתחילים, ויאמר השם על הושע, לך קח לך. כל זה מביא את חז"ל לספר לנו איזשהו סיפור שקרה אולי בתחילה, אולי באנטר הזה, בין סוף הפרשה, סוף, מה שלא נגמר הפסוק, תחילת דיבר השם בהושע אל, ויאמר השם אל הושע, קרה שם משהו. חז"ל נכנסים בדיוק, ותמיד, בחריצים הללו, ומספרים את הסיפור. היה או לא היה, זה באמת לא משנה. מספרים את הסיפור המהותי. אבל לפני שניגש לראות את הסיפור שחז"ל מספרים, צריך להבין שיש עוד משהו שמביא את חז"ל לספר את הסיפור הזה, וזה משהו ששייך לגמרי לפשט, בלי חריצים. איזה ציווי מקבל הנביא? לך, קח לך. קח בלשון תורה פירושו קידושין. זה לא טייק, בסדר? זה נישואין. לך, קח לך אשת זנונים וילדי זנונים, כלומר... מה שיצא מזה זה ילדי זנונים, כפי שנראה מיד בפסוקים הבאים. כי זנות תזנה ארץ מאחורי אדוני. זה סמל, זה סימן. לקחת אישה זונה. זה מה שמבקש, מצווה, הקדוש ברוך הוא לנביא. וילך ויקח את גומר בת דבליים ותער ותלד לו בן. גומר בת דבליים, שם, בסדר. חנה בת שפרה, גומר. לא, לא, לא. אצל חז"ל כל שם כזה מקבל את הדרשה. אני לא יכול לחזור על המילים שחז"ל כותבים פה ביחס לאותה אישה. פעם יכולתי לחזור, עד ששמעתי מאחד מרבותיי שרב ציודה, לא חזר על הביטים, על מילים הללו, ומאותו רגע נעתקו המילים האלה מפי. אני בקושי מצליח לעבור עליהם עם העיניים. זה גמרא מסכת פסחים. המקבילה למדרש תנא דבי אליהו שמיד נראה. ובעצם, אני אגיד את זה בלשון כזאת, ככל שחז"ל יקצינו את הדמות המפוקפקת של אותה אישה, כך הם יתנו אשראי לעם ישראל להיות חוטא ובכל זאת להתקרב להשם. הבנו את העיקרון? הרי אם זאת בעצם משל אותה אישה, הרי ככל שהיא תהיה יותר ויותר רחוקה וחוטאת, ומצבה יהיה יותר נורא, ובכל זאת הנביא ייקח אותה לאישה, ובכל זאת, בכל זאת, בכל זאת, אני קצת מקדים את המאוחר, אז יהיה יותר אשראי לעם ישראל. את פירוש המילים האלה אנחנו נלמד בעזרת השם עם המקורות הבאים. אני רק אומר שהשם הזה הוא שם טיפוסי, הוא שם חשוב, חז"ל דורשים אותו, וחז"ל מגיעים למחוזות חטא מאוד 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 רחוקים. רב, שמואל, רבי יוחנן, זה מאוד רחוק ומאוד קשה. וגם זה מביא את חז"ל לשאול, איזה סיפור היה פה? שהנביא מתבקש לשאת אישה כל כך נוראית. זה לא אחת שירדה אל החוף רק בגלל בעוד כאלה ואחרות. זה נראה שזה כבר הגיע באמת למחוזות נוראיים. אני גם אומר שרבותינו הראשונים, ראשונים אני אומר רמב״ם, רמב״ן, רד"ק, נחלקו במקרה שלנו, אבל גם בעוד מקרים בתנ״ך, אבל מקרה שלנו הוא מקרה מאוד משמעותי בגלל הפער בין מה שאנחנו מצפים שנביא בכלל יכול להיות מצווה, לבין הפשט, לך כך לך. נחלקים האם זה במראה, זאת אומרת, ובחזה, בנבואה, או שזה באמת. כמו הנביא שמצטווה, הנביא יחזקאל, חצי שנה לשכב על הצד הזה, שכב על הצד הזה, יפה. האם זה במראה? אבל הם גם אומרים את זה על אברהם אבינו, עם המלאכים. האם זה היה במחזה או שזה היה באמת? אז שם לא קשה לנו להבין שזה היה באמת. ואדרבה, אנחנו עוד נשמח לשמוע על אבינו שבאמת יצא החוצה ביום חם, באמת ביום שלישי למילתו, באמת הכניס אורחים, באמת. זה בסדר. אבל פה זה משהו אחר לגמרי, זה קיצוניות. כך לחשת זנונים וילדי זנונים. באמת יותר קל להזדהות עם הרמב״ם במאמר שני, פרק ממוו, שאומר לא, 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 זה מראה נבואה. וגם עם הרד"ק. אבל לפי הנראה גם בחז"ל, חז"ל מושכים למקום של באמת. בואו נראה, תנא דבאליהו. נביא ישע ממוקם בערך שלושה דורות לפני, זאת אומרת הוא התנבא בתקופה ארוכה, אם נחבר את כל, את כל המלכים הללו ממלכי יהודה, זה בסביבות 90 שנה. שנים רבות הוא התנבא, כפי שאמרתי, בסופם של דברים כשלושה דורות לפני החורבן, וחז"ל אומרים לנו כך, בימי עוזיהו מלך יהודה נתנבאו ארבעה נביאים זקנים, והושע בן בארי היה הזקן שבכולם, ביניהם ישעיהו, ביניהם עמוס, והקדוש ברוך הוא היה צופה בכולם, מי שהוא מבקש רחמים על בניו, ומי שאינו מבקש רחמים עליהם. מה הקדוש ברוך הוא מחפש בתוך הסיפור הזה? יש לו בנים חוטאים, זה ברור. אפרים נמצא במצב נורא והיום. רק לקרוא את 11 הפרקים הללו, זה עושה הרבה כאב בטן. והקדוש ברוך הוא ממה הוא מוטרד? הוא מסתכל כל הזמן על הנביאים. מי מבקש רחמים בבני? מי לא מבקש רחמים בבני? אמר לו הקדוש ברוך הוא להושע, ראה לישראל מה חטאים הם עושים. מתחיל איתו. מה הטלפון שלך? טוב, איך הקדוש ברוך הוא מתחיל עם נביא? תגיד לי, מה אתה אומר לבני ישראל, אה? איזה חטאים. והיה לו להושע לומר לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בניך הם? בני בחוניך, בני אברהם יצחק ויעקב שעשו רצונך בעולם. בניך הם, בני בחוניך שבחנת אותם. בחנת אותם בבחינה כזאת של אהבה, של תשוקה, של קרבה. בני בחוניך הם, בני אברהם, יצחק ויעקב שעשו רצונך בעולם. גלגל עליהם מדרת רחמך ורחם עליהם ומכל עוונותיהם. זה מה שהקדוש ברוך הוא כל כך ציפה מהושע. אני אומר בסוגריים. טוב, נו, מה הבעיה? שהקדוש ברוך הוא ירחם וגמרנו. מה כל הסיבוב הזה? זה לא שייך בכרח למה שאנחנו עכשיו לומדים, אבל זה עומד ברקע. וזה צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא סידר מן עולם שכזה, שבו הדברים תלויים בנו. כך סידר העולם. כך סידר הקדוש ברוך הוא את העולם. זה מאוד משמעותי לספר הושע, ומיד אנחנו נגיע לזה. משום שבתחילת דרכנו, הרי אנחנו הולכים אחרי הקדוש ברוך הוא, לכתך, זכרת, כמו אמר השם, זכרתי לך, ירמיה עולה מדלת, זכרתי לך חסד נורייך, לכתך הרי במדבר, בארץ לא זרועה. אהבת, חסד נורייך, אהבת כלולותייך. מה אז את הלכת אחריי? אני מוביל. אבל, אומר הנביא ירמיהו שם, אבל עכשיו חדשה נהייתה בארץ. נקבה תסובב גבר. מיד אנחנו נראה, לקראת סוף פרק ב', ביום בו תקראי אישי ולא תקראי להיות בעלי, אנחנו מיד נבין את המשמעות של זה. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה לא רק שנלך אחריו, ללכת אחרינו. ופירושם של דברים, שאז מה אם הקדוש ברוך הוא יודע מה אני זקוק? אבל זה צריך לעבור דרך התפילה שלי. ותנאי, אתנה, הקדוש ברוך הוא מעשה בראשית, שיהיו תלויים בתפילתו של אדם. בהבנתו את האחריות שלו, בהבנתו את הסיטואציה, את מה שנדרש ממנו, את מה שמשתנה בעקבות התפילה הזאת, בעקבות העמקה הזאת, הקשר, ההתפתלות שלו, ההידבקות שלו, הצמידות שלו, כעצם מתפתיל אל הקדוש ברוך הוא. חוק חקה קדוש ברוך הוא, תפילה. חוק חקה קדוש ברוך הוא, נבואה. לכן הקדוש ברוך הוא פונה אל הנביא, שהוא לא אינדיפרנטי למה שקורה עם עם ישראל, הוא חלק מעם ישראל. הוא ליבם של ישראל במובן הזה. זאת החוליה המקשרת בין הקדוש ברוך הוא לישראל, ולכן כשהקדוש ברוך הוא רוצה לפנות לישראל, והוא לא יכול לפנות לכל ההמון החוטה, הוא ניגש אל הנביא. אל בני הנביאים, לישיבות הנביאים. ואז הוא אומר לראש ישיבה שם, לנביא הזה, המוביל, התורן, 1,200,000 נביאים עמדו להם לישראל, כפליים כיוצאי מצרים. אנחנו מכירים את ה-48 נביאים ושבע נביאות. אבל כל נביא כזה היו ישיבות שם של נביאים, אנחנו מכירים אלישע, מוות בסיר, שהם בני הנביאים, 200. אלה כבר בני הנביאים, אני לא מדבר עכשיו על תלמידי החכמים שעוד לא הגיעו לישיבות של הנביאים. אז הקדוש ברוך הוא פונה לחוליה הזאת, ואומר לו, נו, מה עושים עם המסרחותים? והוא מחכה והוא צריך את לקיחת האחריות הזאת של הנביא. אבל מה הושע אומר לו? ולא די שלא אמר הושע כך, אלא אמר לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כל העולם כולו שלך הוא. אבם אחר תחתיהם, שנאמר תחילת דיבר השם בהושע. שיעור ראשון בנבואה. תחילת דיבר השם בהושע. נו, הדיבור הראשון יהיה עוד מעט, ויום ראש גלך כך לך, אבל לא, זה לא היה הדיבור הראשון באמת, הדיבור הראשון היה, נו, עם ישראל חוטא, נו מה, מה עושים? הפסקה, תחילה דיבר השם בהושע. אי אפשר אפילו לכתוב מרוב פחד ואימה, מרוב התחשבות בהושע וכבודו, את ההצעה שלו, העבירם באומה אחרת. למה זה מפחיד? כי היום מי שלקחו את ההצעה הזאת ברצינות, סליחה שאני אומר את זה, היום מי שלקחו את ההצעה הזאת ברצינות, ואמרו טוב, באמת נגמר. נויה ישראל, ברית חדשה. גם הם הסתמכו על ירמיהו שם. ברית חדשה. באמת כל העולם כולו לפני הקדוש ברוך הוא, ויכול שנגמר איתם. ואכן, אפילו ב-1819, פרעות הפ-הפ בגרמניה, המשכילים של גרמניה, מריצים שם כמו עדר כבשים את היהודים, וקוראים להם הפ-הפ. לא רק ככה קוראים לכבשים, אלא כזה ראשי תיבות בלטינית של ירושלים עבודה. ואל תבקשו ממני להגיד את זה בלטינית. לא יצאתי מהארץ עדיין. ירושלים עבודה. זה אנחנו, שלא לדבר על הקתדרלה של נוטרדם עם הגבירה והשפחה. אין לכם סיכוי. לכאורה, ואני ממש מפחד להגיד את זה, זה התחיל ברעיון הזה שחזל שמים בפי נביא. כל העולם שלך לפניך. אבל עם אחר תחתיהם. והלא הרבה נביאים היו מתנבאים לבני ישראל. מה פירוש תחילה דיבר השם בהושע? מה, הדיבור הראשון של הקדוש ברוך הוא לנביאים היה אצל הושע? אלא תחילה לארבעה נביאים זקנים שהיו מתנבאים באותו פרק היה דבר השם להושע בתחילה. עכשיו אני מבין, היה דיבור מקדים. הוא היה ראשון בתקופה מאוד 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 קשה, שהקדוש ברוך הוא מתחיל את הבירור הזה, את השיעור הזה. איך הולכים להתנבא על עם ישראל? את מי אני שולח להוכיח את עם ישראל? ממשיך המדרש, דברים נוקבים כל כך, קשים כל כך. באותה שעה אמר הקדוש ברוך הוא, מה אעשה לאותו בשר ודם הזקן? לא סתם, אני הבאתי את הנוסח הזה. בשר ודם הזקן. אדם, יסודו מאפר וסופו לאפר, בנפשו יביא לחמו, משול כחרס הנשבע. בשר ודם, כחלום יעוף. מה אעשה לאותו בשר ודם הזקן, שלא מצליח לראות את התמונה המלאה הזאת? אני אומר לו, לך, קח לך אשת זנונים, ויהיה לך בנים זנונים ממנה, ואחר כך אני אומר לו, לך בדול עצמך ממנה. טוב, עכשיו מתגרשים. שאם יוכל להוציאה או לגרשה או לשלחה, למה צריך את כל הלשונות האלה? כולם לשון תורה, ויצאה והייתה. לגרשה, שון לא יוכל לשלחה, את כל הלשונות. לא, אתה צריך לחוד אותה, אתה מבין? עד הסוף. אם הוא יוכל, אף אני אשלח את ישראל מעל פני האדמה. שנאמר ויאמר השם אלו שיהלך כך לך את זנונים ואת זנונים, כי זנות נזנה ארץ מאחרי השם. אין בעיה. מה שאתה תעשה עם אשתך, אני אעשה עם אשתי. שהוא מבקש לנו לגרש אותה, הוא אומר, אני לא יכול. אני קשור אליה. מה? אתה נקשרת אל מישהי שאתה אפילו לא יודע איפה מסתובבת. הילדים האלה, אתה לא יודע בכלל מהילדים שלך. ונקשרת אליה. אתה נביא, אתה יודע מה זה אהבה. אתה איש אמת. אתה איש של פנימיות. ומה הייתי? ומה עם ישראל? בני אברהם, יצחק ויעקב, בני בחוניך. וילך ויקח את גומר בדבליים, ממשיך התנא דבאליהו ותר ותלד לו בן, ואומר השם אליו, קרא שמו יזרעאל, כי עוד מעט ופגדתי דמי יזרעאל, בית אחאב, על בית יהוא, שחריב את בית אחאב, אבל בסופו של דבר התנהג כמו אחאב. ואתה ערוד ותלד בת, ואומר לו, קרא שמה, לא רוחמה, כי לא הוסיף עוד הרחם בית ישראל. ואתה ערוד ותלד לו בן, ויקרא שמו, ואומר, קרא שמו, לא עמי, כי אתם לא עמי, ואנוכי לא יהיה לכם. נורא. בן אחד קוראים לו יזרעאל, במובן של חורבן. בת שנייה קוראים לה לא רוחמה. בן שלישי קוראים לו לא עמי. זה משהו לשחק עם הילדים במתקנים ולקרוא, לא רוחמה, בואי רגע. למה את לוקחת את התור ללא עמי? זה נורא. ועוד ככה ליד כולם. ולאחר שנולדו לו שני בנים ובת אחת, ונגזרה על ישראל שלוש גזרות, נגזרו על ישראל שלוש גזרות בעבורם, אמר הקדוש ברוך הוא להושע, כי הרי כל אחד מהשמות הללו, מיד הנביא אומר, כי אני לא אלהם אלוהים, כי לא ארחם עליהם, וכו'. אמר הקדוש ברוך הוא להושע, הושע, מפני מה לא למדת מן משה רבך? כשדיברתי עמו פירש מן האישה, מפני מה אתה דר עם האישה? בדול עצמך מן האישה. מין איזה תחבולה כזאת. אמר לפניו, ריבונו של עולם, אין אני אוכל להוציאה ולא לגרשה, שכבר יש לי בנים ממנה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ומה אתה שנשאת אשת זנונים, ובניך הם בני זנונים, ואין אתה יודע אם אותם בנים הם ממך או אם הם של אחרים, אתה אומר שאין אתה יכול לא להוציאה ולא משום שכבר יש לי בנים ממנה. מכל שכבני ישראל הללו שהם חביביי, בני חביביי, בני אברהם, יצחק ויעקב, והם קניין אחד מחמישה קניינים שקניתי לי בעולמי, ואלם תורה, שמיים וארץ, אברהם, בית המקדש, ישראל. רב אברום, זצ"ל היה, אומר פה, כמה שהמדרש כל פעם עוצר, אומר, קניין אחד, קניין אחד, קניין אחד, כדי לחבב כל דבר בפני עצמו, שהוא עומד בפני עצמו. ואתה אמרת, אבירם באומה אחרת, איך אוכל לשלך מעל פניי? כיוון שידע הושע שחטא, התחיל לבקש רחמים על עצמו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, הושע, עד שאתה מבקש רחמים על עצמך, בקש רחמים על ישראל שגזרתי אליהם שלוש גזרות בעבורך. חזור ורפא אותן שלוש גזרות מישראל. מיד עמד הושע וביקש רחמים עליהם וביטל הגזירות. והתחיל לברך את ישראל שנאמר, והיה מספר בני ישראל, כי פתאום, בצורה מאוד מוזרה, נסתיים פרק א', ויאמר קרא שמו לא עמי, כי אתם לא עמי ואנוכי לא יהיה לכם. אפילו לא כתוב לא יהיה לכם למה. זה מדהים עד כמה ש... אתה שהוא רוצה מעצמו, כי הוא ממש לא רוצה אפילו להגיד את זה. ואנוכי לא יהיה לכם. לאבא, אלוקים, מה? לא יהיה לכם? פתאום, הנביא פותח פרק ב', והיה מספר בני ישראל ככל הים אשר לא יימד ולא יספר. והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם, במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם, יאמר לבני אל חי. ונקבצו בני יהודה ובני ישראל יחדיו ושמו להם ראש אחד ועלו מן הארץ גדול יום ישראל. פתאום ישראל הופך להיות ליום נפלא שקדוש ברוך הוא זורע את ישראל על אדמתם ונטעתים על אדמתם. אמרו לאחיכם עמי ולאחותיכם רוחמה. נפלא, אבל פתאום מגיע הפסוק הרביעי. ריבו בימכם ריבו, כי לא אשתי ואנוכי לא אישה, ותצר זונה מפניה ונפופיה מבין שדיה, פנפשיתן ארבע, אופלה. חוזרים חזרה שוב ל... המפרשים באמת נבוכים, מה עם שלושת הפסוקים הללו? ועל זה אומר, אומרים חזל, תנא דבי אליהו, זה אליהו הנביא, כן? מיד עמד הושע וביקש רחמים אליהם וביטל הגזירות והתחיל לברך את ישראל שנאמר והיה מספר בני ישראל ככל הים אשר לא יימד ולא יספר והוא מביא את כל הפסוקים הללו. אז את פשר ההפסקה הזאת ואת תוכן הפסוקים הללו אנחנו נבין בדיוק בעצם כסיומו של השיעור, שיעור הראשון בנבואה. אז ראינו שהשיעור הזה היה לא פשוט. בואו נעקוב אחריו. הוא התחיל מזה שהקדוש ברוך הוא פונה אל הושע ואומר לו, נו. הושע אומר, אעבירם באומה אחרת. זה הזוהר הראשון שהקדוש ברוך הוא אומר לו, תגיד לי, ככה, לך כך לך יש את זנונים. אני אביא לו כל את מה הקדוש ברוך הוא יוצא ממנו, אבל מה הקדוש ברוך הוא אומר, הוא עושה. אם אפשר לעקוד את הבן, אפשר לקחת יש את זנונים, והוא לוקח יש את זנונים. שהקדוש ברוך הוא בא אליו בתואנה, תגיד לי, לא למדת אצל מוישה רבינו, זאת אומרת רבך, שכשמדברים עם השם בדלים מן האישה, אז אולי, אני לא יכול. ואז הקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול, ואני יכול. אוי, שאני ממש מצא ריבונו שם, תרחם עליי שהחטאתי, למה נרחם עליך? תתפלל על ישראל, על החטאים שלהם. אתם מבינים? השיעור ככה הולך ומתגלגל, הוא רק יותר מסתבך. עד שהושע מבין את זה, ואז פונה לישראל, נברך את ישראל. עכשיו צריכים לעבור על השלבים הללו, לא תוכן הזה, למצאת את השיעור הזה. שיעור מופלא, מופלא, מופלא. בואו נהיה הושע עכשיו. כי זה לא יפה להעמיד את הושע פה ולהראות את התלמיד הרע. להושע יש בהחלט על מה להסתמך. אני אקדים לפני מקור 2 את מקור 3 ברשותכן. אנחנו נחזור למקור 2. שואלת הגמרא במסכת שבת, מאימתי תם הזכות אבות? אני אספר לכם שבתחילת הסוגיה הזאת מופיע הביטוי זכות אבות, ונאמר שם שתם הזכות אבות. מבהיל, אבל יכול לקרות. מה זה זכות אבות? אני עוד מעט אגע בזה, לא לפני שנראה את שיטותיהן של האמוראים. אגב, זה אותם אמוראים שנחלקים בשאלת גומר בת דבליים, מי הייתה ומה עשתה. הם ישבו על הסוגיה הזאת. אמר רב ממות הושע בן בארי, תמה זכות אבות. שנאמר, אגלה את נבלותה לעיני מאהבי אבי שלו לצילן המיידי. ושמואל אמר, ממי חזאל שנאמר, וחזאל מלך הרם לחץ את ישראל כל ימי יואחז, לא הרבה אחרי. וכתיב, ויחון השם אותם וירחמם ויפן עליהם למען בריתו. מזה אני לומד שיש ברית למרות שאין זכות. אם עברנו, אם נגמר עמוד של הזכות, אנחנו הולכים לקו שני שהוא נקרא ברית. קו אחרון גם. עוד רגע נעבר את ההבדל. ולא אהבה השחיתם ולא ישלחם את מלמד. ורבי יהושע בן לוי אמר מאליהו, ורבי יוחנן אמר מחזקיהו. הכל זה פערים של שנים. של שנים. אבל בסופו של דבר זאת התקופה. שליש אחרון של בית ראשון. עכשיו, הדעה הראשונה, דעת רב, היא יושע בן בארי. זאת אומרת שיש פה איזו נפילת מתח רוחנית, שיושע עומד עליה, הוא שם לב שלא סתם הקדוש ברוך הוא פונה אליו ואומר לו, תגיד לי, מה עושים איתם? אומר, יואו, אני מת רואה, נגמרה זכות אבות. אני לא מכיר את המצב הזה. אחרי זכות אבות אני לא יודע מה עושים, אולי מעבירים אומה. תוספות שם אומרים, תסתכלו, מקור ארבע, ושמואל אמר תם זכות אבות, ורבי יוחנן אמר תחון זכות אבות, אומר רבינו תם, תם, תמה, רבינו תם, זכות אבות תמה, אבל ברית אבות לא תמה. דתיב זכתית בריתי יעקב, וגם עצמו, ויפן אל אלמן בריתו. אז יש ברית. אני ממש בקצרה עומד על שני המושגים הללו. ברית אבות, זאת הסיבה שבגללה הקדוש ברוך הוא פנה לאברהם. ההדגשה הכל כך עמוקה ודווקאית של המהר"ל בנצח ישראל פרק י' א', ובכל כתביו ובכל מהלך נצח ישראל, הברית של הקדוש ברוך הוא. נחמה ליבוביץ' עליה שלום מביאה את זה בכמה מקומות. ברית שנזכרת בין אדם לאדם זה שני צדדים. ברית שנזכרת בין הקדוש ברוך הוא לאדם היא חד צדדית. הקדוש ברוך הוא קראת את הברית, זהו. ממילא זה ברור שלא משנה מה הצד השני יעשה, הוא לא משפיע עליה פשוט. אלא אם כן, הקדוש ברוך הוא יגיד משהו אחר. כל עוד הקדוש ברוך הוא לא אמר, אני זונח את הברית, אז היא קיימת. הקדוש ברוך הוא לא שאל אותנו אם לכרות איתנו ברית במצרים, אני אומר ממתת שערי תומה כי זה מושג של חז"ל. אבל אם אני אקח את כל פרקי הקפים של ספר יחזקאל, אז יהיו לי הרבה דברים נוראים לומר. על עבודה זרה ועל זנות וכו'. איך שהתנהגו ישראל, מה שלא מופיע אגב במקרא. יחזקאל הנביא מפרט את כל מה שהתורה לא אומרת בפרשיות שמות וירא. אבל שחזל אומרים, במתת שערי תומה, הם לא אומרים את זה סתם. הם מסתמכים על יחזקאל. ושם הקדוש ברוך הוא קורא את ברית. ומשם הוא מוציא את ישראל. והוא קורא עליהם את הים, בזמן שהמלאכי השרת אומרים, הללו עבודי עבודה זרה, הללו עבודי עבודה זרה, הללו והללו, ואנחנו נראה את זה בהמשך, אם נספיק. זאת ברית. ברית היא הסיבה האלוקית לבחירתם, סלש, יצירתם של האבות של עם ישראל. ישראל עלו במחשבה. זכות. היות ואבותינו הקדושים, אברהם יצחק יעקב. וגם אבות מספר ב', כפי שהמכנה אותם הרב ציודה זצ"ל, 12 השבטים. ראובן, שמעון, הושע, ומשבט ראובן אגב. ראובן, שמעון, לוי, יהודה וכו' וכו'. גם הם צדיקים עליונים. וכו'. כל אלה הורישו לנו מידות, תכנים בעולם הנשמתי שלנו. כל כך עמוקים, כל כך משפיעים, שמכוחם אנחנו מקבלים כל כך הרבה השפעה ויכולת ואשראי, גם במצבים קשים. להתעורר מהם. אבל מה לעשות? להתרחקנו כל כך. וההשפעה הפרטית האברהמית, הפרטית היצחקית, הפרטית היעקבית, שנתנה לנו את המידות הללו, הלכה ונעלמה. הסיבה האלוקית לא נעלמה. היא לא יכולה להיעלם. היא כמו מה שעושה את האדם אדם ולא פרה. שעושה את הפרה פרה ולא סלע. ולא קקטוס. זה לא יכול להשתנות. הגדרת ישראל כישראל לא יכולה להשתנות. אבל זכות האבות, האשראי הרוחני, הסגולות הרוחניות שהשאירו לנו האבות בגלל צדיקותם הפרטית כאבות, ואני אוסיף, ואימאות, כל מה שהם נתנו לנו. כרחל וכלאה שבנו שתיהן בית ישראל. זה עכשיו, בואו נחזור לדברים של רב קוק במקור 2. זה מאמר למהלך האידאות שבו הרב מתאר בעצם, נקרא זה ככה, את נשמת ההיסטוריה, את העיקרון של ההיסטוריה, בין האידאה האלוקית לאידאה הלאומית, והוא מתאר בדיוק את ימי בית ראשון ואומר ככה, עוונות אבותינו הורידו כל כך את כנסת ישראל ממרום גבורתה וקדושתה, חטאת הקהל רחבה וגדלה כל כך, נתרחקה הידע הלאומית בריחו קיצוני מהידע האלוהית, ומבול לקלקולים, לא בכדי הרב משנש בביטוי, מבול, נכון? כי כאילו להחזיר אותנו למבול, רק הקדוש ברוך הוא נשבע שלא יהיה אותו מבול. עד כדי כך. ומבול לקלקולים שטף הצבא, כל אין בשר לא יכלה כבר להכיל כלל את הרושם הנשאר מהשפעתה של הידע האלוהית על התכונה הלאומית הפרועה והמדולדלת. אתם רואים מי הרב מתכתב? קולן בשר? עם המדרש? מה אעשה לבשר ואדם זקן זה? הוא לא יכול, הוא לא יכול להסתכל ולהעמיק על הברית. מבול הקלקולים. כל הבלוגים והפוסטים והתוכניות והערוצים. הכל שוטף, זה נראה כל כך נורא. מזה לא נצא. והוא מרגיש את נפילת המתח של הגמרא, מסכת שבת, אמר רב, מיושע בן בארי. תם הזכות אבות, הוא לא יודע, מצב כזה עוד לא היה לנו. איך מתנהגים? מה אומרים, מה מתפללים לקדוש ברוך הוא? חשב, אמר, אבירם, באומה אחרת. אומר הרב, עד יאוש אמר הזה הוליד בלב נביא, אנחנו יודעים שקוראים לו שיעה, את הרעיון היום והדוקר של האבירם באומה אחרת. מה? מקור שתיים בשורה הרביעית. אז התבטאה בכל מרירותה גערה נוראה עמוקה משאול. ריבו בימכם, ריבו, כי היא לא אשתי ואנוכי לא אישה. נורא. הרי הנביא אומר את זה בשם השם. אנחנו מיד מבינים ורואים את זה בנביא, שזאת אמירה שהיא אין לה כיסוי. מיד הקדוש ברוך הוא חוזר ומחבק אותה. אבל זה הצליח לצאת מהפה האלוקי. אבל במעמקים. מקום שאין העין גם של כל נביא וצופה. שולטת שמה. לא עומם בכל זה הזיק האלוהי האחרון. הבוער בעומק נשמתה של האומה. הקץ מוכרח לבוא. והתכונה האלוהית הפנימית התעורר מתרדמתה הארוכה אחרי כלות כוחן המעושה של הנטיות, ילידות הדחיפות החיצוניות, תרבויות זרות, קרנות זרות, שהן בלתי טבעיות לישראל. ואז הנביא יסיים את פרק ב' והיה ביום ההוא נאום השם תקרי אישי ולא תקרי להיות בעלי והסירותי את שמות הבעלי מפיה. ולא יזכרו עוד בשמם, וחרתי להם ברית ביום ההוא עם חיית השדה, ועם עוף השמיים, ורמס האדמה, וקשת וחרב ומלחמה, ישבור מן הארץ, וישכבתים לבטח, ורסתיך לי לעולם, ורסתיך לי בצדק ומשפט וחסד ורחמים, ורסתיך לי באמונה וידעת את השם. אלה הפסוקים המסיימים. כשהנביא הושע מבין שהוא עצמו חטא, והוא חטא גם בפעם השנייה כשהוא חושב לבקש רחמים רק על עצמו. אומר המדרש תנא דבאליהו, מיד פנה וברך את ישראל. ומה הוא ברך אותם? והיה במקום אשר יאמר להם, לא, מי אתם? יאמר להם, בני אל חי. הביטוי הזה הוא מאוד משמעותי, בגלל הגמרא בקידושין, שנמצאת במקור חמש. שם מביאה הגמרא מחלוקת של רבי מאיר ורבי יהודה. בנים אתם להשם אלוקיכם. בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים, אתם קרואים בנים. אין אתם נוהגים מנהג בנים, אין אתם קרואים בנים. דברי רבי יהודה. רבי מאיר אומר, בין כך ובין כך אתם קרואים בנים. שנאמר, בנים שחלים אמה. ואומר, בנים לא אמון בם. ואומר, זרע מרעים בנים משחיתים, ואומר, והיה במקום אשר יאמר להם, לא עמי אתם יאמר לבני אל חי. טוב, 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 הבנתי. הם שחלים, בכל זאת קוראים להם בנים. הבנתי. הבנתי. הוא קורא להם שם גנאי, אבל הוא קורא להם בן. אז הבנתי שגם כשהם קוראים בנים. במקרים שכאלה, זה לכאורה דברי האגדה, אבל גם בדברי ההלכה, חזל, הגמרא מיד שואלת, מה היא ואומר? זאת אומרת, שימנה עוד דוגמה ועוד פסוק ועוד פסוק ועוד פסוק. הולך ומונה את כל הפסוקים כרוכל, נעשה גוגל, נעשה פרויקט השבנים, נמצא. אומרת הגמרא, וכי תימא שכלים הודה מקרי בני, כי להתבאו עם מנותי הוא לא מקרי בני. אולי כשהם טיפשים, אין אדם עובר עברה, נכנסה ברוח שטות, אז הם נקראים בנים. אבל אם הם איבדו את האמונה, זה כבר לא נקראים בנים. ואני פסוק שאומר בנים, מאמינים, לא אמון בם, סליחה. וחיתם הקילית בו אמנותי הוא דמקרה בנים, כי פלחי לעבודת כוכבים ומזלות לא מקרה בנים. אולי רק באופן נגטיבי, כלומר שהם לא מאמינים, אבל פוזיטיבי, כשהם הולכים עובדים עבודת אלילים אחרים, אולי אז הם מאבדים כשהם בנים. הנה כתוב, תשמע זרע מרעים בנים משחיתים, ותמיד השחתה זה עבודה זרה. וחיתם הבנים משחיתים ודמיקרו בני מעליה לא מיקרו, בנים סוג וו, סוג תף, לא. תשמע ואומר, והיה במקום מה שיאמר להם, לא אמי, אתם אומר להם, בני אל חי, כלומר, איפה הבירור? שבמקום הכי נמוך הם נקראים בביטוי הנפלא, בזאת אדום כאל חי בקרבכם, בני אל חי. איפה זה התברר אצל הושע? אצל הנביא שאמר את הרעיון הזה, אבירם בומה אחרת. אגב, המהר"ל אומר, אין מחלוקת בין רבי יהודה לרבי מאיר, אם עם ישראל איבד את הסגולה שלו. גם רבי יהודה אומר שאם הוא לא איבד את הסגולה שלו. הוא לא יכול לאבד את הסגולה שלו. השאלה איך להתייחס לבנים המשחיתים עצמם. מוישה, יהודה, רחלי וציפורה. איך להתייחס אליהם? זה ברור שעם ישראל ככללו לא מאבד את זה. עוד לא חלה הנשמה הלאומית על ישראל, עד שלא יצאנו מצרים וקיבלנו את התורה. הלידה הייתה ישראל שעמדו על הר סיני. עכשיו, אני חייב להגיד פה עוד משהו בשם מורי ורבי רבי יהושע מגנס, שלמדנו לפני שנים, באמת לפני הרבה שנים, את אגדות החורבן. הוא אמר לנו כך, כתוב שנירון קיסר הגיע לצור על ירושלים. תפס תינוק ואמר לו, תגיד לי, תן פסוק. כל תינוק הוציא לו פסוק שאומר, שמה לא כדאי לך להסתבך עם ירושלים. טוב. הלך ירח חץ. כל החיצים שירה על ארבע רוחות השמיים, כולם מגיעים לירושלים. כתוב, הלך ושאל, כל מיני צוררי ישראל לדורותיהם, וכולם אמרו לו, שמע, הסוף לא משהו. דנים אותנו ככה, דנים אותנו ככה. כתוב, אזל, ערק, התגייר, ויצא ממנו רבי מאיר. הלך, ערק, משורות הצבא הרומאי, התגייר, יצא ממנו רבי מאיר. טוב. לא, 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 זה רבי מאיר שאומר בן כך ובן כך קוראים בנים. זה רבי מאיר, זה רבי מאיר שהוא נכד של מי שהיה יכול לראות את ישראל בחורבן, זאת אומרת במצב הכי נמוך, בית שני, ערב החורבן, שכל החיצים מגיעים לירושלים, ולהגיד, לא, 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 אני רוצה להידבק באומה הזאת. מה אתה רואה? בני אל חי. אני רואה שם בני אל חי. אתה רואה בני אל חי, רבי מאיר. צמן רבי מאיר. דיוק מופלא, אה? תלמיד חכם. מסתבר. תסתכלו איתי במקור 6. שאהבת ישראל והעבודה של הסנגוריה על הכלל ועל הפרטים איננה רק עבודה הרגשית לבדה. כי היא מקצוע גדול בתורה. וחוכמה עמוקה ורחבה רבת הענפים שכולם צומחים ויונקים מלשד תלאור תורת חסד. נביא. אין בשר. זה עדיין לא מספיק כדי להצליח לעמוד במבחן האלוקי של אהבת ישראל בדורו. כי, מוסיף הרב בפסקה הבאה, באותו רצף, בפרק ד' במקור 6, אהבת ישראל היא תולדה מהאמונה באורה האלוהי של כנסת ישראל, שהוא לה סגולה עצמית שלו תזוז ממנה בכל חליפות הזמנים. אהבת ישראל היא לא תולדה של וואו, כמה עמותות חסד יש בעם ישראל. איזה מסירות נפש יש בעם ישראל. זה יפה, זה נחמד ונעים ונורא, ואדיר ומתוקן ומקובל וטוב וכולי, אבל לא על זה מתבסס. זה מתבסס על אמונה באורה האלוהי שנמצא בעמקי נשמתה. ולכן גם כשזה לא נמצא, זה יהיה שם. ולכן אומר הרב, ביותר צריכה אהבה עליונה זו, וסיבתה האמונה הפנימית בשורש האלוהי שלה, להיות מתעוררת בקרב אנשי לב ורוח בעת ירידתה של האומה במצב הרוח. בעת אשר רמיסת קודש וזלזול דת ייראו בכל תוקף ועוז. תראו, זה לא חוכמה להיכנס לבית ספר למחוננים מצוינים ושקטים ולהגיד שצריך אמון בכל תלמיד. בסדר? אבל יותר קשה להיכנס לבית ספר של אינדיאנים. אינדיאנים במובן ה... לא במובן הגזעי, אני מתכוון, כמובן. אני אוהב אינדיאנים דווקא, במובן האתני. להיכנס לכיתה של אינדיאנים, ואז צריך להגיד שיש אמון בכל ילד באשר הוא. במצב של רמיסת קודש וזלזול דת. מה זה רמיסת קודש וזלזול דת? גומר בת דבליים. כל דין כזה זה כפרה, זה לא עונש. יש עולם הבא. העולם לא נגמר פה, עולם לא נגמר פה. לא, יש הרבה מקום לתשובה, יש חילוקי תשובה. וזה לא קשור, הרי ברגע שבית דין, אפילו כשבית דין מוציא להורג, מתי זה קרה? אנחנו לא זוכרים. לא. אם זה קרה פעם ב-70 שנה, היא נקראת חבלנית. כאילו זה הטבע שלה. עכשיו, כמה זמן היה סנהדרין בכלל? כמה זמן היה סנהדרין? כמה עוד שנים? נחלק ל-70? זאת אומרת, לא היו. בסדר? כמעט ולא היו. שנייה, שנייה. אם זה היה, רק שנייה, אומרת התורה, ונקלה אחיך בעיניך, ברור לו מיטה יפה. הוא אחיך. לא תלי נבלתו על עץ, למה? כי כללת אלוהים תלוי. זה צלם אלוקים. כל מי שראה אותו אומר, אלוקים. מה אלוקים? הוא מחויב מיטת בית דין. לא, הסגולה נשארת. למה יש אנישה שכזאת? כי אנחנו מאוד דואגים לו. יש חיי עולם הבא. צריך להתאהר. צריך להתכפר. אז יש חילוקי תשובה, יש תשובה. יש תשובה תולה ויום הכיפורים. יש תשובה יום הכיפורים ואיסורים. יש תשובה יום הכיפורים ואיסורים ומיטה. אנחנו אומרים שרוב, אם יש מיטה בידי שמיים, אז אנחנו לא כל כך יודעים מהי ומי, נכון? אנחנו יודע את זה בני של מעלה. ומיטה בידי אדם, אנחנו כמעט ולא כך מכירים, אז... וכשזה יוצא, יש לזה הלכות מאוד מחמירות בענייני סגולת ישראל. כן? כל עונשים של תורה זה כפרה. זה לא... שירקב שם, שעמות. זה לא מילים שלנו. זה לא תחושות שלנו. כמו שאין אצלנו כלב ואין אצלנו זה, זה לא... טוב, זה לא המקום עכשיו להרחיב בזה, אבל... טוב, מה זה רמיסת קודש? רמיסת דת? זלזול דת? התחלתי לומר, גומר ודבליים. בואו נלך לפרשנות הכי מרחיקה של הביטוי רמיסת קודש. לא! לקחת את התנ"ך וזרק אותו לרצפה אפילו. לא. המצב הכי נורא שאפשר לתאר, תארו, דמיינו, שזה צריך כוח דמיון, דמיינו, 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 עוד קצת, כפול 2, ועוד 3 כפול 8, ועוד 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 ועוד, שם. שם. במצב הזה, אז ממשיך הרב, להבחין, שאם כל זה כוח ישראל גדול ובעצום לאלוהיו, ולהסתכל במאור הפנימי החודרת רוח הכלל, ושמשכנו גם כן, ההדגשה שלך, בכל נפש פרטית שבישראל, בגלוי ובסתר, גם בנפש הנסוגה מאוד אשר שרה הרבה מדרך השם. הגילוי שמגלה הצדיק האוהב את עצמיותה של האומה בכל עוז חייו את הטוב האלוהי הצפון בקרבה, פועל לטובה על האיש העוסק בסנגוריה האמיתית הזאת, לרוממו על מל שפלות החיים הגסים והמוגבלים, ההולכים גדורנית בזעפה מהאגום, וממילא הפעולה חוזרת באורך סגולי על כללות האומה הופרטה להכניס במכוח מעורר לכן ולחסד אל, שיפלס להם אורך לתשובה מאהבה. כי מישהו שמסתכל בהם במבט המאמין הזה, מישהו שמעורר בהם את הזיק האלוהי, את המאור האלוהי שבקרבם, לאט לאט הולך ומפשט את זה.
מה בעצם
הסנגוריה? בדיוק. הידיעה הזאת וההתייחסות אליהם ככאלה, תראו, אנחנו רואים את זה באמת גם בעולם הפרטי. אני חושב שרואים את זה גם בעולם הציבורי, אני לא רוצה להרחיב פה מפאת היותנו לפני בחירות, אבל זה ברור שככל שאני עובר את המבחנים שהבן שלי מעביר אותי, ואני עדיין מתייחס אליו עניינית אל המאור שבו, בשלב מסוים הוא אומר, אוקיי, אבא, עברת את המבחן, אני איתך. כשאני לא עובר את המבחן, אני נכשל. לכן הוא עבר שיעור. שיעור. אם הוא לא יכול לעבור את השיעור, כדי שיכול לפונה אליו. אני לא קיבלתי את השיעור הזה. כי אני ודאי הייתי נכשל גם אחרי השיעור. אבל הושע קיבל את השיעור, ואז הוא העביר אותנו אותו. למעלה מזה, כפי שהזכרתי, הושע נמצא בדור, מחילה, נמצא בדור שבאמת יש נפילה שכזאת. לכן הקדוש ברוך הוא פונה אליו. כן, מאוד. נביא מקבל נבואה. נביא מכין עצמו לנבואה. יכול להיות שהוא לא יקבל אותה. כשהוא מקבל אותה, הוא שליח. הוא מכין את עצמו עם הרבה אהבה לעם ישראל. אבל הבנות אבותינו הורידו כל כך את האומה, עד שאי אפשר להבחין. אבל הקדוש ברוך הוא כן רוצה, והקדוש ברוך הוא כן שלח את הושע, ודע שהוא ימד את השיעור. אבל חייב להיות שיעור. תראו, השיעור הזה ממשיך, בסדר? בואו תראו את המקור הבא. גם תנא דבליהו. הפעם תנא דבליהו רבה. כשעומד עמוס הנביא וביקש על ישראל רחמים לפני הקדוש ברוך הוא אמר לפניו, ריבונו של עולם, אם אין בעולם כמו יעקב, יחרב כל העולם כולו. תשמע, באמת, מה אני אגיד לך? אם אתה לא מצליח למצוא פה יהודי רציני, כמו יעקב אבינו, אז תחזלש. יאללה. שמעתי עליך, שאומרים עליך בורי עולמות, מחריבם. בסדר, אז עוד אחד. אי אפשר. אבינו שבשמיים. יש פה הפסקה מתודית שאליהו מדבר. והוא אומר ככה, אבינו שבשמיים, יהיה שמך הגדול מבורך לעולם ולעולמי עולמים, תהיה לך קורת רוח מישראל לעבדיך בכל מקומות מושבותם, שלא הנחת לעבדיך עמוס הנביא, עד שענית אותו מיד, שנאמר, כה הראה אני אדוני אלוהים, והנה יוצר גובי בתחילת עלות הלקש, והנה לקש אחר גזי המלך. והיה, אם קילה לאכול את עשב הארץ, ואומר אדוני אלוהים, סלחנם יקום כי יעקב כי קטונו, יקום יעקב כי קטונו. זוהי שיטה ראשונה. זה השורה הראשונה בנבואת עמוס. אבל בשנייה מה הוא אומר? שיטה שנייה. כה הראה אני אדוני אלוהים, והנה קורא לריב באש וגומר. ואומר אדוני אלוהים, חדל נא מי יקום יעקב כי קטונו. ניחם אדוני על זאת, גם היא לא תהיה, אמר אדוני אלוהים. הרי לך שהקדוש ברוך הוא גילה על ידי עמוס הנביא שתי פעמים. אמר הקדוש ברוך הוא לעמוס, לא כתבתי בתורתי על ידי משה רבך, אשריך ישראל מכמוך עם נושע בהשם, מכל מקום בין רשעים בין כשרים? ומשה מה הוא אומר? זכרו תורת משה עבדי אשר ציוויתי אותו בחורב, לפי שבימי הושע בן בארי ובימי יואל ובימי עמוס ובימי חם מורשתי ובימי שאר כל הנביאים לא היו יודעים לשפור רחמים ולבקש תחנונים על ישראל כמה ששפך משה רבך. לכן, קראנו לזה שיעור ראשון בנבואה. כל נביא עומד קודם כל ונבחן בשאלה. האם אתה תזהה נכונה את התפקיד? תראו, הדבר שהרבה אנשים מחכים בתור, כמה שדרנים כבר קיבלו את זה, זה להצליח להגיד דברים רעים על עם ישראל. היום, מחר, מחרתיים, כל הדפקטים של כל התנועות, אנשים, מפלגות. אנשים עומדים בתור כדי להגיד את זה. מה הבעיה להיות נביא? טוב, אז ככה, המפלגה הזאת, עומדים בראשה, אחרי ישראל, איזה סרטונים, יש לי המון מה להגיד. שזה צריך להיות נביא? עכשיו, כשאנחנו רואים את כל התוכחות, זה מתלבש לנו, בסדר, נו. טוב, הוא אומר את זה צורה כל כך פיוטית, רק נביא אולי יכול להגיד את זה. ממש לא. תאמינו לי שהרבה כותבים מוכשרים שעשו את ה... אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שזה יבוא על בסיס אחד. אחרי השיעור הראשון בנבואה. אתה אוהב אותם. אתה מאוהב בהם. כל מעייניך רק על ישראל. איך שהם, לא בגלל מה שהם יהיו, בגלל מה שהם עכשיו, איך שהם, רק אחרי שאתה מברר את זה, רק אחרי שאתה אומר כן, רק כשאתה אוהב אותם ומוכן, לתת את כולך אליהם במצב הזה, עכשיו אפשר להתחיל לדבר. עכשיו אפשר להגיד, אפרים, אוי עמי וכו'. זה מסתבר שזה שיעור ראשון, לא רק של הושע. אצל הושע זה חתיכת שיעור. בגלל המצב האנומלי של תם הזכות אבות. אבל בעצם זה כל נביא עובר את הבירור הזה. גם אליהו הנביא עובר את הבירור הזה. והוא תנא דבי אליהו. כל תנא דבי אליהו זה זכותם של ישראל. כל המדרש הזה. והוא אומר לנו את הרעיון הזה כפי שאני קורא עכשיו. ולא רק, אלא כל הנביאים לא היו יודעים לשפוך חכמים לבקש תחנונים לישראל. הם שפכו, אבל לא כמו ששפך משה רבך. לכך נאמר זכרו תורת משה. הפרק האחרון בנבואה, לפני הכתובים, סוף תרי עשר מלאכי. אל תתלהבו, זה פשוט הפטרת בר מצווה שלי. זכרו תורת משה עבדי אשר ציוויתי אותו בחורב לאמור. מה תורת משה? את התורה, זאת אומרת. לא, בסוף פרק הנבואה אני משאיר לכם שיעורי בית. אמנם לא יהיו פה נביאים, אבל את השיעור אל תשכחו בבקשה. כי עוד יהיו תקופות כאלה. וצריך לדעת שכל מי שרוצה להגיד משהו לעם ישראל, קודם כל צריך להתמלא אהבה. שאהבה היא תולדה מאמונה באורה אלוהי. לא בגלל שהם נחמדים, לא בגלל שהוא מצא איזה סיפור נפלא על איזה אחד שעשה חסד. ממילא זה לקחת אחריות. מלא זה לקחת אחריות. נכון, נכון. נכון. טיפונת נמשיך, רק שנייה, טיפונת נמשיך במדרשים. נראה כמה השיעור הזה הוא טעון. לכך למה זכרו תורת משה, וכי תורת משה היא? והלא של חי, אומר אליהו, בתנא דבי אליהו לקדוש ברוך הוא, ששעשעת עמך תף תף קוף עין דלת דורות, דבר ציווה לאלף דור. 974 דורות, והיה צריך להיות עוד 26 דורות, והקדוש ברוך הוא לא היה יכול לחכות, נתן את התורה. קודם שנברא אדם, וצירפת אותה, ונתת אותה לישראל. אז למה אתה אומר תורת משה? אלא מה תלמוד לומר זכרו תורת משה עבדי, אלא הועיל ועמד בתפילה, דלת והי פעמים, והציל את ישראל מן המיטה, העלה עליו הכתוב כאילו קודם, כל התורה כולה של משה היא. לכך נאמר זכרו תורת משה עבדי. מסרת נפשך על ישראל, התורה לשמיך. והנה מה שהזכרת על אליהו. עוד פעם, מה לחפו אליהו? מתחיל הקדוש ברוך הוא עם אליהו, מתחיל איתו. מה מספר הטלפון שלך? היה לו שיומר לפניו, ריבונו של עולם, אין בניך. בני אברהם, יצחק ויעקב שעשו לך רצונך בעולמך. אבל הוא לא עשה כן. אלא אמר כאן, קינאתי וגומר. התחיל הקדוש ברוך הוא לדבר עם הדברים של תנחומים. אמר, כשירדתי ליתן תורה לישראל, לא ירדו מי למלאכי השרת שרצו בטובתן. וכו' וכו', שנאמר צבע מדתה בהר. טוב, והוא מראה לו אש, ומראה לו רעש, וכו' וכו'. המתין לו 3 שעות, עדיין עמד בדברים הראשונים, אמר כאן, אוקיי, נתן, אנחנו לא עומדים עכשיו את הפרק הזה, אבל הפרק הזה אפשר לראות שזה ממש, הדיאלוג חוזר שקף על שקף, משמע שאליהו במקרה הוא לא למד את השיעור, אמר לו הקדוש ברוך הוא, ואת אלישע תמשך לנביא תחתיך, ומה שבדעתך, אין, אני יכול, אין אתה יכול לעשות, אני מצטער, סיימת את פרק הנבואה שלך, לך תמשך את אלישע. ואיך אני יודע שאלישע הוא הנביא? כי כשמגיע לאלישע במישור מחולה, בבקעה, הוא רואה אותו חורש ב-12 צמדי בקר. סמלי משהו, אה? הוא מאמין. הוא חורש, מאמין וזורע. טוב. אז אליהו משלם בכל הדורות את המחיר של השיעור ההוא. נמצא בכל ברית, כל מוצאי שבת מונה, יושב מונה זכויותיהם של ישראל תחת עץ החיים. טוב, כל אחד והשיעור שלו. אוהב מאוד את ישראל. להבחין באור הזה, זאת עבודה קשה מעין כמוה. שאליהו באותו רגע קשל בה. אבל ברוך השם, זה דורות על גבי דורות שהוא מלמד את כולנו את העבודה הזאת. הוא לא מת. הוא לא מת. הוא לא עושה את זה בעולם הבא. הוא עושה את זה פה. משה, מדרש תנחום, מקור 9. זה 3 מדרשים אחד אחרי השני, אני קורא אותם. תדע לך, שכשעשו אותו מעשה, העגל, ביקש הקדוש ברוך הוא לחלוטן, עמד משה, כביכול תפס לה הקדוש ברוך הוא כאדם שתופס בחברו, שכן הוא אומר ואתה עניך לי. ויש לך ללמוד מפסוק אחר, ארץ מני ואשמידם. תבינו, איזה ציור זה, איזה כוח מדמה היה לחזל. איזה כוח מדמה, הם שומעים, עניך לי. מה זה עניך לי? זה לא שהוא יושב וכותב את הדף הוראות לאקסקיוט, למוציא להורג, ומשה אומר לו, בבקשה, 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 נו, עזוב אותי. לא, חזל שומעים את זה כפשוטו. כי אדם שתופס לחברו בבגדו, אומר, עזוב אותי, אני מוכן, בסדר, רק רגע, אני אעזוב אותה.
טוב, בסדר.
ככה, משה רבנו תופס את הקדוש ברוך הוא כביכול בבגדו, ואין הקדוש ברוך הוא ברעי, להגיד, אני חלי, ערף ממני. עשר, שמות רבה, וכן אתה מוצא כשעשו העגל כעס עליהם הקדוש ברוך הוא, בא משה לרצותו, וקרא אותם אינן עמי. זוכרים את הלא עמי? שנאמר, כי שיחת עמך, לכת כי שיחת עמך, אומר הקדוש ברוך הוא למשה. והפשיטן לקדוש ברוך הוא, שנאמר, והתנצלו בני ישראל את עדיה מהר חורב. אמר משה, עמך הם, וי אתה יכול לכפור בהם. סליחה? עמך? לא זז. אתה לא, לא, אני יודע, אתה עושה לי תרגיל. זה עמך. אין רגע שמשה רבנו מאבד את החשבון. זה רבם של נביאים. מה פשוט רבם של נביאים? את זה הוא מלמד אותם. זה השיעור של משה רבנו לכל הנביאים. על זה נאמר זכרו תורת משה עבדי. שנאמר למה שמחרה פך בעמך. יתרצה להם שהם בניך. מיד נתרצה להם. מדרש משה, ויחל משה פני השם אלוקיו היומר, למה השם יכרה אפך ועמך שרוצה תרמב את מצרים ביד חזקה. מה זה ויחל? משה כחולה שחלה 30 יום ואין בו כוח לעמוד על רגליו. לפיכך למר ויחל כמו חולי. דבר אחר, ויחל משה, אמר משה רבנו עליו השלום, ריבונו של עולם, עם שריפה הם חייבים, זכור לאברהם שישליך לכבשן האש, הוא שלח לכבשן האש בשביל אהבתך. הריגה הם חייבים, זכור ליצחק שנתן צווארו להישחט על ייחוד שמך. גלות הם חייבים, זכור ליעקב אביהם שכל המחווים בגלות, שאין מה מעט ורעים. בשביל אבות סלח לבנים. ועוד, ויחל משה אמר לפניו ריבונו של עולם, חלילה לך מלעקור אומה כזאת מן העולם. פשוט הפוך מהושע. הפסוקים האחרונים של פרק ב', ורסתיך לי לעולם, ורסתיך לי בצאת המשפט. אתן לא מניחות תפילי, נכון? רובכן לפחות. אוקיי. כשכורכים שלוש כריכות באצבע עם התפילין, אומרים את שלושת הפסוקים הללו, ורסתיך לי לעולם, ורסתיך לי בצאת המשפט רסתיכני. קשר של תפילין, זה מה שאומרת הגמרא בברכות, פה מקור 12. וסירותי את כפי וראית את אחוריי. אמר רב חמא בר ביזנא, אמר רבי שמעון חסיד המלמד, שראה הקדוש ברוך הוא משה קשר של תפילין. קשר של תפילין. תפילין זה מלשון פתיל, צמוד. כי נפתלתי, נצמדתי. בתפילין הללו אנחנו רואים את הפסוקים של הושע. מה זה ורסתיך לי לעולם? אני אשאיר לכם לשיעורי בית, דברי הרב קוק פה. שגם ברגעים שהקשר לא מצליח להגיע למלוא ביטויו. נשאר הרגע המיוחד הזה. נשארת החלות הזאת של אירוסים. קשר בלתי תלוי בכלום. זה לא קשר של נישואין שאחריו יש עולם שלם של ביטויים. זה הרוסין שאחריהם בעצם נשארים אותו דבר. היא בביתה והוא בביתו. מה יש ביניהם? מישהו שראה אותה ברחוב יודע שבכלל התארסה? לא. מישהו שראה אותו ברחוב יודע שהוא התארס? לא. אגב, יכול להיות שברוסין של תורה כן צריך לחבוש כיסוי ראש אחרי הקידושין. בסדר? זה תלוי בעוד שאלה הלכתית. אנחנו עכשיו לא שם, אנחנו תמיד עושים את האירוסין והנישואין ביחד. היום, האירוסין זה הקידושין. קידושין והנישואין, שבע ברכות מיד, אז אין לנו נפקמין היום בזה. מכל מקום, מי שרואה אותם לא יודע. כי זה בפנים. זאת הברית הקרותה ביניהם, ברית האירוסין. זאת ברית. אני רק אסיים בדברים המופלאים שקדמו לה ורסתיך. והיה ביום ההוא תקראי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי. הקשר הזה של בעל ואישה, במינוח הזה, מבחינה זאת הוא מאוד דומה לבעלים. הבעל. שמות הבעל. זאת אומרת, עבודת השם, קשר אל השם, בגדרי בעלים. אין הבדל מהותי בשאלה האם היא עובדת את הבעל או עובדת את השם, כי היא עובדת את השם בדיוק כמו שהיא עובדת את הבעל. כאילו הוא עוד אליל. רק אליל ממש חזק. אליל כל האלילים. אני אומר דברים קשים. והנביא הושע, בעומק מבטו, כשהוא מסיים את השיעור הזה, אומר, את תגיעי למקום שתקראי לו אישי, לא בעלי. מה ההבדל בין בעלי לאישי? המלבים אומר פה, אבל הוא מפנה אותנו גם למה שהוא אומר אצל דוד ובת שבע. כי הכתוב אומר בפסוק אחד אצל בת שבע, ותשמע כי מת אוריה אישה, ותספוד על בעלה. הוא הבעל שלה, הוא האיש שלה, מילים מטרפות, אבל לא באותו פסוק. ותשמע כי מת אוריה אישה ותספוד על בעלה. אוקיי, כולם מסביב חשבו שהוא היה האיש שלה. כלומר, הייתה בין המערכת יחסים של איש ואישה. בעוד, כשהיא ספדה ועל מה היא כאבה, היא כאבה על מערכת יחסים של בעל ואישה. ומה מערכת היחסים הזאת? בעל ואישה, זה מערכת יחסים שהיא ביסודה יותר, נקרא לזה פונקציונלית. טוב, נו. יהיה לבד. טוב, צריך ילדים. טוב, יש בעל בית, בעל עגלה, בעל מקצוע, בעל רכב, בעל אישה. מה? רק שנייה, רק שנייה, רק שנייה. אני מיד אתייחס למשפט שלך, תודה. ויש איש ואישה. זה לא שוויון, אלא מדרגה אחת. איש איש, אישה אישה. אבל הפעם היא מובילה. כלומר, איך אנחנו עושים את זה? חלק מעדות ישראל, אשכנזים, רוצים להסביר, ריבונו של עולם, הגיע הזמן שתלך אחרינו, שתהיה גאולה היא גאולה, גאולה בדרך הטבע, אנחנו לקחנו אחריות, הקלה מסובבת את החתן ואומרת, זהו, נקבה תסובב גבר, הגיע הזמן. אני מתכוון להגיד שמי שלא רוצה לעשות את זה, כי היא אומרת, מה פתאום שאני אעשה את זה? היא פשוט פספסת, זה בדיוק ההפוך. זאת אומרת, עושים את זה כדי לומר, הגיע הזמן שהנקבה מובילה. נקבה מסובבת את הסיבות. היא מובילה. לכתך אחריי במדבר, זה היה אז, והיום, את הרעיה. למה רעיה ולא רעה? כדי לכלול, את רואה. את רואה. אני, אין זמן להרחיב את הרעיון הזה, אבל פירושם של דברים, שבשעת גאולה, בדורות של גאולה, מתחיל לנצנץ העניין הזה של איש ואישה. קריאה למערכת יחסים עמוקה יותר, גם בין קודש הבריחו לכנסת ישראל, בין הדוד והרעיה, גם בכל בית ובית. השיעור הראשון של כל אדם בדרכו לעבוד מול כלל ישראל, מול עם ישראל, מכל אחד ואחד בישראל, זה השיעור של הושע. איך אפשר לגרש את האישה הזאת? אהבה מלאה, והיה במקום אשר יקרא להם, לא עמי, בני אל חי. זהו, נראה לי שהסתיים הכנס אפילו. שנזכה לבניין בית המקדש מרבי אמן.